טוב, רבותיי, אנחנו בפרק למד, מורה נבוכים חלק ב', פרק למד. אנחנו אמנם כבר הגענו לאמצעיתו של הפרק, וממה שראוי שתדעו, כן, זה בעמוד ראש למד ה', אבל אנחנו נחזור עליו ביעף, כיוון שבכל זאת הוא לא היה קל לרבים, ונחזור ונאמר שבפרק זה למד רבנו מתייחס למעשה בראשית שכתוב בתורה, דהיינו בעניין הבריאה כפי שהיא מתוארת בפרשת בראשית, ובעיקר עניין של האדם וחווה בגן עדן. רבנו לא התכוון, כך מורי אומר, ובצדק נראים ככה דברים, לעסוק או להגיש בפנינו את מעשה בראשית ואת מעשה מרכבה הידועים והמפורסמים, לא שידועים בתוכנם, אלא במובנים המפורסמים לרבים. תורת האלוהות, למשל. לא זה התכוון רבנו, אלא התכוון רבנו להסביר אי אלו עניינים במעשה בראשית שנזכרו במקרא, אי אלו עניינים של מעשה מרכבה שנזכרו במקרא, בעיקר ביחזקאל, כשמגמתו היא לא לקבוע מסמרות פרשניות בעניינים אלו, אלא כוונתו היא לתת שיטה, דרך, ובעיקר העיקרים הוא רוצה שנלמד ממנו האח בכל דור ודור באמצעות המדע המעודכן לנסות להתמודד עם עניינים במקרא ובחזל שלפי פשוטם עלולים לסתור יסודות מיסודות האמונה, קדמות העולם, גשמות וכיוצא בזה. ולכן הוא נותן לנו דוגמאות כיצד לפרש את הדברים. הוא מודע לכך שיכול להיות ביום לימים שהפירושים שהוא הציע עלולים אולי להתערער בגלל שעניינים מדעיים משתנים, אבל זה לא מעניין אותו כל כך כמו שמעניין אותו השיטה והמגמה, השיטה איך לבאר והמגמה לסלק כל מיני בעיות שעלולות לפגוע ביסודות האמונה. אלה הם הדברים, ולכן הוא מתמודד, למשל, עם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בפרשנות כזו שתמנע מלהגיע לתובנות של קדמות העולם. כי אם נאמר בראשית ברא אלוהים, כלומר בראשונה, בתחילה, בזמן מסוים ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הרי שאנחנו נגיע לתפיסת עולם של קדמות העולם. ולכן רבנו מאוד מאוד נזהר מזה, והוא אומר שהבראשית זה לא ראשון, אלא ראשית במובן של משהו תשתיתי, משהו יסודי. אז ראשית הבריאה, תשתית הבריאה בכללותה נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא יש אחר העדר המוחלט, כשגזרה חוכמתו לבוראה, ומטבע הדברים בריאתה או עם בריאתה נברא הזמן, כי הרי הזמן עצמו הוא נברא, כי הרי הזמן הוא פועל יוצא של תנועת גרמי השמיים, שאז יש לנו מדדים של יום, לילה וכיוצא בזה. ואם כן, איפה, לא צריך להגיד בתחילה או בראשונה, אלא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, את השמיים ואת הארץ, אומר, אין הכוונה שמיים במובנים המצומצמים וארץ במובנים המצומצמים, אלא מעלה ומטה. כל הבריאה כולה מבחינה תשתיתית, וזה הראשית, ראשית ברו, ברא את השמיים ואת הארץ מעלה ומטה, התשתית של כל הבריאה כולה נבראה בעת, אם אפשר להגיד בעת, כשגזרה חוכמתו התברך, שאז גם נברא הזמן. ואז יוצא לפי זה, שבעצם הבריאה כולה, בלי יוצא מן הכלל, הייתה במה שנקרא יום ראשון, במעשה בראשית. כי הימים האלה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כל אלה הם מושגים לא במשמעות המקובלת שלנו, אלא מושגים של מעשה בראשית אליגוריים לעניין הבריאה בכללותה. כי אם כבר ביום הראשון נברא הכל, לרבות שמיים וארץ, לרבות גלגלי מרום, לרבות גרמי שמיים, לרבות תנועה שמיימית שיוצרת מה שנקרא אור וחושך, יום ולילה, אז אם כן איפה, איך קוראים, אז אם כן איפה, כבר אפשר למנות יום ראשון, יום שני, יום שלישי. ולמה נאמר שביום הרביעי הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות ביום הרביעי? אם הוא תלה את המאורות ביום הרביעי, אז אם כן איפה התחלה של האפשרות למדוד מדידה של ימים, לילות, זה רק מיום רביעי. ואנחנו הרי כבר אומרים יום ראשון, או יום אחד, יום שני, יום שלישי, אלא הוא אשר אנחנו אומרים. כל המושגים האלה של יום אחד, יום שני, יום שלישי, הם מושגים במשמעות של מעשה בראשית, ולא במשמעות המקובלת אצלנו, הידועה אצלנו. וזאת למה? כדי לא ליצור מצב כזה שיש התחדשות, דהיינו, כאילו הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, ואז הקדוש ברוך הוא הוסיף שינה בבריאה, דשאים, בעלי חיים, מאורות, אין. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא כשגזרה חוכמתו, הכל מושלם. זהו. ואין שינוי. אין שינוי. אלא מה שאנחנו אומרים, יהי, 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 ויהי אור, וטוב, ויהר אלוהים כי טוב, כל אלה מסרים אלוהיים על ייצוב חוקים, חוקי הטבע והגדרתם ויעודם, לא של בריאה מחודשת או בריאה נוספת על משברה. הבריאה הייתה בפעם אחת, אלא שכל הסיפור הזה של מעשה בראשית הוא בא בעצם לצרוב בתודעה שלנו איך הקדוש ברוך הוא ייצב חוקי טבע, הגדיר אותם, מיין אותם, יעד אותם. זה התכלית של הסיפור הזה שמעשה בראשית. אפשר להגיד מעין הסבר, הכוונה בעיקר שאנחנו נצרו בתודעה שאם כתוב בראשית דבר האלוהים את השמיים ואת הארץ, כן? ואנחנו אומרים שמיים וארץ בפסוק הראשון הזה, שעליו אנחנו מדברים, זה מעלה ומטה וזה כל הבריאה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, לא שהייתה בטרם ברא אלוהים, כי אז זה קדמות, ואין רבנו מסכים לפרשנות כזו, אלא והארץ, כלומר, כשברא הקדוש ברוך הוא מעלה ומטה, ייצב משהו מיוחד שנקרא ארץ, זה כדור הארץ שלנו, שהוא מתוהו ובוהו, ארבעת היסודות, תוהו ובוהו זה ארבעת היסודות. אז יוצא פה שהקדוש ברוך הוא כאילו מגלה עוד משהו ועוד משהו בתוך כל הבריאה הכוללת והמושלמת, אז הוא מגלה לנו חוקי טבע ודברים ספציפיים בבריאה, תכליתם. אז תרצה לקרוא זה הסבר, תקרא זה הסבר. כי מה זה ייצב? מה זה ייצב? רק רגע, ברוך אתה אדוני עליהם אחום שהכלים דבר. כשאנחנו אומרים ייצב, לא שעד אז הוא לא היה יציב, אלא כשהוא אומר לנו שיגדלו דשאים, תשע הארץ, הכוונה דעו, קבעתי חוק טבע כזה, לא שהוא עד אז לא היה יציב, עכשיו הוא יציב. אז ייצב... כי אנחנו צריכים להבין מה תכלית הסיפור הזה של מעשה בראשית. אבל אני רוצה בנוסף לגילה את הקביעות, את היציבות. זה מה שחשוב לי. מה שחשוב לי. בסדר. בסדר, לא מתנגד. רק לא, איך קוראים, לא להשתמש במילה גילה בלבד, ואז שוכחים את היציבות ואת חוקי הטבע. זה העניין. זהו. עכשיו, ועדיין, כל מה שאמרת לכם עד עכשיו, עוד לא הגעתי לאדם הראשון, ולחווה, גן עדן, בינתיים רק מה שהספקנו, ואני מתכוון לחזור מהר, אבל עכשיו אל תתבוסו אותנו כאן, כי אז אנחנו לא נשקע בפרק הזה. כן. נכון. רגע. כשאתה אמרת לי, האם כך הוא מסביר? אמרת לך כן. ברגע שהוספת ואמרת, אז התחלתי להבין שזה מסוכן בצדי שאני אומר לך כן, מבלי לבדוק ולתות על כנכנך. אם אתה חושב שרבנו מסביר כפשוטו, ויאמר השם היא אור, עכשיו פתאום מצעד, אור, מסדר של אור, וביום השני היא כך וכך, אז זה לא זה. לא זה אנחנו מתכוונים. בעשרה מאמרות זה בשבילנו.
כי שם במשנה כתוב נברא העולם, לא כתוב, שם כתוב מפורט.
לכם חשבתי שאתה מבין, ואמרתי נברא העולם זה בסדר. ברגע שחזרת בתוספת, ואתה חושב שאולי עשרה מאמרות, מאמר ראשון ככה, מאמר שני, סדרת של פקודות, שכתוצאה מכך נברא עוד משהו, עוד משהו, זה לא. אלא הכל בפעם אחת. וגם לא באמירה, למרות שאנחנו אומרים אשר במאמור בראש הוגים, המאמור כאן זה רצונו, כן? לא ציווי שהוא מצווה למשהו, כי אם הוא מצווה משהו, אז זה חומר קדמון, אז זה אפלטון, והוא מנסה להוציא אותנו, גם מאריסטו וגם מאפלטון. מה? כשאומרים יהי, כך וכך.
יכול להיות שזה אמירה יותרת בעצמה.
זה בגלל שאתה כבר מתקדם מאוד. לך תשאל את זולתך. תשאל כשאתה אומר יהי אור, אז אני אומר, ככה כזה שבוע, סיבה וכך נהיה.
כן. מה כל כך מופיע לרמב״ם לומר שגזרה חוכמתו לבחור את העולם בשלבים? נכון שהוא יכל, אם הוא היה רוצה, היה יכול לקרוא את העולם
בבת אחת. אם זה בשלבים, אז יגידו, הקדוש ברוך הוא נחש שחסר עוד משהו, אוסיף עוד משהו. נחש שכך כך. לא. מה מרחב? כן.
זה
לא
מה
שאני
אומר.
מה זה תהליך? מה זה מזה התפתח? לא הבנתי. דרווינו.
כן, תגיד את
זה. תגיד
את המפת.
לא, לא בורחים מהמפת. אנחנו לא בורחים מהמפת. תראה, אני לא יודע מה זה תהליך. אני לא יודע מה זה תהליך. למה? כי המילה תהליך, המילה תהליך, יותר משדרת לנו אלמנט של התפתחות ואלמנט של זמן. ואין אצלנו אלמנט של זמן, כי הזמן עצמו נברא. לכן, אנחנו לא משתמשים בביטויים תהליך, התפתחות, אבל בהחלט יכול להיות מפת, מה שגזרח אוכלותו להתברך, וכך נטבע העולם. אף אחד לא חולק על כך.
אבל... אם היה מפת...
נו.
זה אומר היום בפירוש, על זה שחשב רואים, אנחנו לא מתאבים. אבל...
וככה אנחנו מתבוססים. ובכן, דע. מה, מה?
כמה שנחזור, הייצור הזה הוא עדיין לא...
כן. דע. כי יש הבדל.
הרב, סליחה, הרב רגע משהו,
לא דחיתי מפת, השאלה איך מסבירים. בסדר, אף אחד לא דוחה, רק צריך לדעת איך להסביר. ובכן, ובכן רבותיי, דע. נו, רבותיי. רבותיי, כמה בתי מדרשות יש כאן? חיים הם למוצאיהם. כן.
זה גם עוזר לאלה שתוריד אחת יצוי שהרב קדמון או הרב חודש, המדע נותן תשובות לשניהם. אפשר עם אלה שהעולם מחודש, אז נראה גם הפס כזאת של הרב קדמון. באמת זה היה משהו לפני, אבל זה לא שאדם לא יכול להביא את זה, זה קשה לראות. זאת אומרת, הוא פוצח המון בעת המדע.
אוכן, לא יודע כמה פוצר בעיות
זה.
אוקיי, בסדר, אבל אין ספק, אנחנו מסובים על די רבנו של להשתמש בכל מדע מאוד כאן, כדי להבין את סודות הבריאה, אבל תוך סילוק, איך קוראים, דברים אשר עלולים לפגוע ביסודות האמונה. והקו. דע. עמוד רש למד בית. אני פשוט חוזר, והפעם אני ארוץ, לא אתן לכם תעכב, כי מספיק תעכבתי כאב. כן. דע. כי יש הבדל בין הראשון והראשית. והוא שהראשית מצוי הוא במשהו לא ראשית, או אמו. ואף על פי שלא קדמו בזמן. כמו שאומרים, שהלב ראשית החי. לא שהלב נברא ראשון ואחר כך אחרים, אלא הוא תשתית של החיים במובנים שלהם שהם אז הבינו. והיסוד ראשית הדבר שהוא לא יסוד. ויש גם אומרים בסתם על עניין זה שהוא ראשון, אבל הראשון ישו נאמר על הקודם בזמן בלבד. לכן המילה ראשון היא מסוכנת כאן. אבל הראשון ישו נאמר על הקודם בזמן בלבד, בלי שיהיה אותו הקודם בזמן סיבה למתאחר אחריו, כדרך שאומרים ראשון דיירי בית זה פלוני ואחריו פלוני, ואין אומרים כי פלוני ראשית פלוני, אלא אם כן נתאר לעצמנו שהפלוני הזה היה דומיננטי מאוד, הרכיון את קבוצת הדיירים לבוא להשתכן בדירה הזו, והנה למרות שהוא היה דומיננטי וארגן קבוצת הדברים, הוא לא היה הראשון שכנס לבניין בגלל עיכובים שלו. אז אני יכול לומר על אותו פלוני, הוא בראשית הדיירים, בראשית דיירים, לא ראשון הדיירים, אלא הראשית והדומיננטי, הוא התשתית של כל הדיירים כאן. כן. והם אומרים כי פלוני ראשית פלוני, והלשון המורה על הראשון בשפתנו הוא תחילה, תחילת דבר השם בושע, והמורה על ראשית ראשית, כי הוא נגזר ממרוש שהוא ראשית החי כפי הנחתו, והעולם לא נברא בראשית זמנית כמו שבארנו. זה לא היה זמן, אלא הזמן נברא, כי הזמן מכלל נבראים. וכך אמר בראשית, והבית בעניין פי, כלומר, ב, נמצא תרגומו הנכון של פסוק זה כך, פי בדח על אללה, על אלו ועל שפל. זהו הפירוש המתאים לחידוש. כן, אבל מה שתמצא לשונות, זה כבר אמרנו בערה עשר, איך קוראים? בערה עשר, תרגומו לדעתי בראשית ברו השם מעלה ומטה, הוראה לכמן, לא, סליחה, בערה תשע, אמרנו פי, פי, פי בערבית זה בתוך, כן? בתוך הראשית הזו, בתחילתה, ופירוש רבנו סעד הגאון, ראה פירושו לתורה מהדורתי. ורש תרגם בבית כבית הכלי, זאת אומרת, בית האמצעי. אני הרמתי את הדבר הזה במנוף, כן? הבית הזו זה בית הכלי. ויש התי בקוס, זה בתוך הקוס. אז הבראשית בתוך הראשית, כן? עכשיו, יש לנו עוד ערה 11, כי הוא אומר, זהו הפירוש המתאים לחידוש. כלומר, מה שאני מתאמץ, אומר הרמב״ם, להסביר לך מה זה בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, זה הפירוש הכי נכון למי שדבק באמונת חידוש העולם כמונו. ואז מורי מאיר, בערה 11, לחידוש המציאות באופן כללי ומוחלט, ללא שום שיעור, לא להיכנס ולא לתפס בתפיסות אפלטוניות שהיה חומר יולי, לא יולי ולא עשה הלבנון. כלומר, כאן רבנו מורי מרמז על שיר השירים, פירוש המיוחס לרמב"ן על שיר השירים, איך כתוב בשיר השירים מעשה הלבנון, איך הפירון עושה לו המלך שלמה, מעצה הלבנון. אז ושם הרמב"ן מסביר ומתאר את בריאת העולם, המיוחס לרמב"ן, ספק אם זה הרמב"ן, המיוחס לרמב"ן, שכאילו היה חומר קדום שממנו עשה הקדוש ברוך הוא את העולם, וזה נקרא עצה הלבנון, מעצה הלבנון. ומורי דוחף, הודף את זה, הודף את זה ואומר לא כמו שהוא פרש. אוכל, אבל יופי, שיהיה בריא. אתה מתאר את הקדוש ברוך הוא שהוא צריך לעשות. רגע, 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 רגע. רגע, אבל רגע, אתה מתאר את הקדוש ברוך הוא, להבדיל הרבה הבדלות, כמוני אני האידיוט, שאם אני רוצה לעשות משהו, אני בהתחלה עושה תית, אחר כך אני עושה משהו, אחר כך עוד משהו, אחר כך מלבן, אחר כך מדביק. הקדוש ברוך הוא לא צריך את כל זה. אבל ברגע שאתה אומר לי כעת, שאולי הקדוש ברוך הוא ברא את החומר היולי, ואחר כך מה החומר היולי ברא כך וכך? מה אנחנו צריכים?
למה הוא עשה את זה? אני יכול לשאול את זה אחד לראות למה, אבל אני
לא... למה אתה צריך להיכנס לשביל הזה? למה אתה צריך?
כי אני לא מבין למה הרב גם צריך לקחת פסוקים שלכאורה נראים ברורים מאוד,
מה זה ברורים? רגע, סליחה, 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 סליחה. אתה נמצא פה ועכשיו אני צריך לקוט על קודקותך. אתה יודע מה זה ברורים? בבקשה, שמע מה זה ברורים. רגע, רגע. ארדנה וארעה, הקצעקתה, הבאה אליי עסוקה לה. אני נמצא בשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני ארד למטה לראות מה קורה שם בסדום. רגע, רגע, רגע. זה פסוק ברור או לא פסוק ברור?
זה פסוק ברור. אבל שם ברור שהמילים הם לא ברור אותם.
יפה.
אבל פה לא ברור לי למה הרמב״ם מבין, למה כל כך ברור, למה כל כך דוחק את הרמב״ם לפינה, לומר שהקדוש ברוך הוא לא כך ברא את
הרמב״ם. לא פינה, לא צריך פינה. לא צריך, ברגע שאתה מייחס לקדוש ברוך הוא שלבים, אתה עושה אותו מגבל.
הוא לא מוגבל, הוא בחר לברוא את
הרמב״ם. אבל למה?
למה?
למה אתה צריך להיכנס לפינה הזו? למה אתה סכן את התפימה הזו? בורך שם אמר, תגיד, תמשיך הלאה, זה בלי כסף.
בסדר, בורך שם
הבעיה לא. נגבר, זהו.
של
איך. בלי איך, רצונו, חוכמתו, נקודה. רצונו, חוכמתו. נכון. לכן, עכשיו נחזור. נחזור לענייננו, איפה הגעתי? נאמר ככה. אבל מה שתמצא לשונות מקצת החכמים בקביעת זמן מצוי קודם בריאת העולם הוא תמוה מאוד. רבנו מודע לכך שבדברי חז"ל לפעמים נשמע כאילו זמנים, כאילו חז"ל תייחסו לזמנים מסוימים. הוא אומר זה תמוה מאוד, כי זוהי השקפת אריסטו אשר בעתי לך, שהוא סבור כי אין לתאר לזמן התחלה, וזה מוזר. ואשר הביא את האומרים לידי דבר זה, לפי שמצאו יום אחד ויום שני, בתור מעשה בראשית, בפרק הראשון, והבין, אומר דבר זה, את העניין כפשתו, אז רבנו של עולם, אם העניין כפשתו יום אחד, יום שני, יום שלישי, והרי ביום רעי נאמר בריאת המאורות, איך יכולת לעשות מדדים, יכולת למדוד יום אחד, יום שני, יום שלישי, כשעדיין המאורות לא פעילים, אלא כבר חש שהכל היה כבר ביום הראשון. תבין? אוכן, בהבין אומר דבר זה, את העינן כפשתו, וחשב שאם לא היה שם גלגל מקיף ולא שמש, אם כן, באיזה דבר שוער יום ראשון? לפי כך, אמרו בלשון זה, יום ראשון, אמר רבי יהודה ברבי סיימון, מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן, כי זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים תלת המאורות יום רעי, ומצד שני אנחנו אומרים יום אחד, יום שני, משמע שהיה סדר זמנים לפניכם. אז אמר רבי יהודה, אתה יודע מה, הוא ברא את הכל ביום ראשון, ותלת המאורות ביום רעי. אם תלת המאורות במובנים, שם אורות, גלגלי מרום, התעילו פעול ואומרי, אשור, איך היה זמן לפניכם? אלא פשוט גילוי, מה שאתה אומר, יחי, גילוי לגלות ולומר להם, דעו, כל יום גילה לנו עוד משהו אפשר לבוא לומר, דעו, המאורות פועלים בדרך הזו, זה נועד בשביל כזה, כזה, כזה דבר וכו'. כן. אמר רבי אבו. רשי ידע הכל. רשי ידע הכל. רשי היה חכם גדול. כשהוא הבין שאפשר לומר לנו דברי פשט, אמר לנו דברי פשט. כשהוא סבר שהקורא עלול להסתכן בפשט, אמר לנו דברי דרש. הלו. כן, אבירם. כן. אני באמצע שיעור, ואני מתכונן להודיע להם. מה זה? מה זה היום? באיזה שעה היום? אני בשיעור, אז ביום שלישי. כן. אוקיי. אוקיי.
לא
נגיד
שהרב
בין 850 בהידברות. מה? מה בהידברות? שראיין את הרב בהידברות, שהיום 850. לא, זה כנסה, אבל אני בשיעור, לכן אמרתי ביום שלישי. אוקיי, טוב. אז קטע אותי. איפה אני הייתי? אז רשי, כן. עכשיו, הנכד שלו, אחד הנכדים שלו, הרשב"ם, הוא לא הסכים עם השיטה של סבא שלו בדברים מסוימים שהוא הולך אל הדרש, והוא הלך יותר ויותר אל הפשט, והוא אומר שהוא התווכח עם סבא שלו. הוא אומר, התווכח עם סבא שלו, ויש אפילו שסבא שלו הודה שיכול להיות בנסיבות מסוימות שכבר כאילו נתפתחו דברים, נאמרו דברים, נתגלו דברים, שהיה משנה כמה פירושים. כך הרשב"ם מעיד. היה משנה כמה פירושיו. כן, כך אומר הרשב"ם, הנכד, מעיד. כן, חשים. אז קודם כל, פרשנות זה לא דבר סגור, זה דבר פתוח, אפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך וכו'. אבל זה לא רק, איך קוראים לו, הרשב"ם, נכדו, הלך לכיוון הפשט. מי שכבר התחיל, זה היה אבן עזרא, שהלך על זה. ואז, מי שזינבה באבן עזרא, זה דווקא הייתה ליבוביץ', נחמה ליבוביץ'. נחמה ליבוביץ', אמרה, הגנה על רשי, ואמרה ככה, המדרש שרשי מביא, זה לא שהוא זורק אותנו לעולם האגדה ובורח מן הפשט. היא אומרת שיש מדרשים שהם בעצם הפשט המעמיק. כלומר, אם תתבונן יותר בכל ההיקף, תגיע לזה. זה נכון, יש לנו כאלה, לכן הדברים לא חתוכים. יאללה, קדימה. נאמר בהמשך. אבל מה שתמצא לשונות מקצת, כבר הגעתי לצד השני. אמר רבי יהודה ברבי סיימון, מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכם. אמר רבי אבו, מכאן שהיה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. עכשיו, מה פירוש? ברא עולמות וחריב אותם.
לא הצליח.
שאל אותו, אני אגיד לך, כך לא קרה חוכמתו את דבריו.
התפשר
לו. אכן, עכשיו. עכשיו, רק רגע, קודם כל, ברור.
המשמעות לבריאה של
העולמות האלה שהוא החליף, לפי
אותו, לפי אותה
דעה.
זה לא שהוא
כיסס
משהו,
אבל יש שבאת לפה.
רק שבאת לפה.
לא, משנה, רבותיי. אל תתנצחו בדרך כזאת. מה שחשוב זה, ברור שחכמי ישראל התקשו מאוד מאוד להכיל את כל הבריאה במושגים של לוח הזמנים שאנחנו מכירים. זה ברור. וכל אחד ואחד ניסה לתת דרך משלו. ורבנו, בעמקותו, ביסודיותו, אומר, אוקיי, בסדר, אני לא מתנגד לבוא לומר, נניח, שהיה עולם, מצא את עצמו, שלא יבהל, מחריבן, ואז הקדוש ברוך הוא כאילו נמצא במועדון אבסורד, בורא, מחסל. אלא נמצא, כל נברא מצא את עצמו וכו'. אומר רבנו, אוקיי, אבל אתה תסכים איתי שאם אני בא ואומר עולם אחד, עולם שניים, עולם שכבר נגמר, אתה קשור לוח זמנים, כי אחרת אתה לא יכול לדבר על עולם בלי לוח זמנים. אז אתה קשור לוח זמנים. אם אתה קשור לוח זמנים, איך זה מתיישב עם הזמנים האלה? אלא אם כן תגיד שהזמנים של אז זה לא הזמנים של היום, כי רגע בא פה, כי רגע של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה במושגים האגדיים. הכל יכול להיות. אבל מה? הוא אומר אז, אומר רבנו, תצטרך עדיין לזהר שלא תגיע לדעה של פלטון שהקדוש ברוך הוא קוראים, היה לו חומר יולי, וברת העולם חומר יולי. או שבדרך עקיפה כזו תגיע לקדמות העולם של אריסטו. זאת אומרת, לא אכפת לי איך תפרש. זאת לא מעניין. רק תיזהר, בדיוק, שלא תיכשל ביסודות האמונה. זה מה שרבנו מפנה תשומת הלב. הוא אומר, דע לך, חכמי ישראל התחבטו. ואני מביא לך אותם שהם התחבטו. זה נכון. אבל בפרשנות על דברי חכמי ישראל, תפרש באופן כזה שאתה לא תפגע ביסודות האמונה. זה מה שרבנו אומר. ברור? עכשיו, אמר רבי יהודה ברבי סיימון, מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן, אמר רבי אבו, מכאן שהיה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות מחריבן, וזה יותר מוזר מן הראשון, ואתה התבונן למה שהוקשה להם, והוא מציאות זמן לפני מציאות השמש הזאת. כלומר, אם אני אומר שהיה זמן, יום אחד, יום שני, יום שלישי, ויום רעי רק תחיל השמש והמאורות, זה חזל תקשור בזה. ולכן עשו בתוך הזמנים האלה, במרכאות, עד יום רעי, להכיל משהו. ולתת, לומר, בורא עולמות מחריבן, ביטויים שונים, כדי לנסות להתמודד עם זה. אומר אדם, לא אכפת לי מה שאתה תעשה. אני נתתי לך את ההצעה שלי. אתה רוצה ללכת בדרכו, תפרש רק אז תפגע ביסודות האמונה. זה מה שרבנו אומר. והתבאר לך, תירוץ זה, שוקשה על שני אלה בקרוב, אלא אם כן, רצו שני אלה לומר, שלא ייתכן בלי סדר זמנים מקודם לכם. וזו ידעת הקדמות. בחלילה לכל בעל דעת מזה, אתה רוצה לפרש, תפרש, אבל תזהר, שמור על יסודות האמונה. ואין אמרה זו לדעתי, אלא כאין אמרת רבי לעזר, שמיים מאחן נבראו, שגם שמה, זה מסוכן. אם פרש את דברי רבי לעזר כפשוטם, זה קדמות העולם. לכן רבנו ניסה לבאר את דברי רבי לעזר, מצד אחד הוא אומר, אם זה לא הביאור, אז אני מסתייג מדבריו. ואם זה הביאור, אוקיי, נתתי לו ביאור. מורה יושיש ניסה לתת ביאור לדברי רבי עזר, על מנת שדבריו יהיו בתוך יסודות האמונה. כן? כלל של דבר. אל תביט במקומות אלה לדברי מי שאמר. אתם רואים? זו התנועזות גדולה מאוד מצד רבנו. אל תביט לדברי מי שאמר. תראה, זה רבי עזר, זה רבי אבו, זה רבי יהודה ברבי סיימון. כן? לא. אתה תגיד. או אני לא מבין אותם, ודאי יש להם פירושו בתוך יסודות האמונה, בסדר. או אני אנסה לפרש את דבריהם בפירוש מתאים ליסודות האמונה, ואם לא, סליחה, אני נשאר בתוך יסודות האמונה, לא מקבל את הדבר הזה. אז תסתכל על מי שאומר, כבר הודעתיך, כי יסוד כל התורה שהשם המציא את העולם, לכן אני אמרתי לכם כל השנים, בהגדרה מליצית, אמרתי לכם רבותיי, רבנו הוא חזון איש לאמונה, דהיינו, כל זה נתקובע, לא יזוז ימין ושמאל מהאמונה, אז חושבים שהוא היה ליברל, היה מקובע, ותדעו לכם, האקדמיים לא סבלו אותו, העריצו אותו בגוניותו, לא סבלו אותו ביהדותו, כי ביהדותו קובע, הוא קיבע, וזה לא נוח להם, כי האקדמיים רוצים חופש, דור, והם סייגו ממנו, יצאו נגדו. לכן, כבר הודעתיך, כי יסוד כל התורה, שהשם המציא את העולם מן עין, שלא בראשית זמנית, אלא הזמן נברא, לפני שהוא נספח לתנועת הגלגל, והגלגל נברא, ומה שאתה צריך לדעת, כי תיבת את האמורה, בפסוק את השמיים ואת הארץ, אז אנחנו מבינים מה זה את, השם ברא את השמיים, זה דבר אחד, ואת הארץ זה דבר שני, כן? אומר רבנו לא, את זה אין, יש מילה את משמעות של אין, כלומר מעלה ומטה הכל ביחד, בבריאה אחת, כבר פרשו חכמים בכמה מקומות, שהיא בעניין אין, כוונתם בכך, שהוא ברא עם השמיים, עכשיו שימו לב, ברא עם השמיים כל מה שבשמיים, כי אנחנו נוטים להבין שמיים, זה הרקיע שאנחנו מבינים, לא, כל מה שיכול להיות במובנים של מעלה, הכל כלול במושג שמיים, ועם הארץ, לאו דווקא האדמה הזו שעליה אני יושב ואני עומד, שזה מושג מאוד מצומצם, כל מה של מטה, כל מה שלמטה, ארבעה יסודות, הכל, והכל בבריאה אחת. אוכן, בבראשית, הפסוק הזה, זה כל הבריאה כולה. עכשיו, ועם הארץ, כל מה שבארץ. וכבר ידעת מה שפרשו, כי השמיים בארץ נבראו יחד. לפי שנאמר, קורא אני אליהם יעמדו יחדיו, ונמצא שהכל נברא יחדיו, ונבדלו כל הדברים ראשון ראשון, עד הנבדלו ראשון ראשון, זה סיפור ששת הימים, זה סיפור ששת הימים, שהם המשילו את זה לעיקר שזרע זרעונים שונים באדמה, ברגע אחד, ונבטו, ונבטו, נכון, ונבטו מקצתם, ונבטו מקצתם לאחר יום, ומקצתם אחר יומיים, ומקצתם אחר שלושה, והזריעה כולה הייתה בשעה אחת, ועל פי השקפה זו, הנכונה בלי ספק, היא תורת הקושי שגרם רבי יהודה ברבי סיימון לומר מה שאמר, והוקשה לו, במה נקבע יום ראשון ויום שני ושלישי? אבל אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל ביום הראשון, גילה אותם, הנביט אותם, אם אפשר להגיד, הנביט אותם כל יום במשהו, כדי לגלות לנו את הספציפיות של חוקי הטבע, חוק טבע כזה, חוק טבע כזה וכו'. אז זה מה הסיפור של ששת ימי בראשית. והוקשה לו, במה נקבע יום ראשון, יום שני ושלישי? ובפירוש בדברי חז"ל, חכמים זכרונם לברכה, בבראשית רבה, אמרו על האור, אמרו על האור, האמור בתורה, שנברא ביום ראשון, אמרו בלשון זה, הן, זה לשון בראשית רבה, הן מאורות שנבראו ביום ראשון, כבר נבראו ביום ראשון, ולא תלען עד יום רביעי. עכשיו, אם הכוונה תלען שיתחילו לפעול רק ביום רביעי, אז איך היה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, איך היו מושגי זמן? אלא גילה את הייחודיות שלהם ביום רביעי. כן? הרי בפירוש נאמר עניין זה, ומה שאתה צריך לדעת, כי ארץ שם משותף נאמר באופן כללי ופרטי. יש ארץ במובנים, במובן הרחב, יש ארץ במובן של אדמה, קרקע, זה נקרא כללי ופרטי. באופן כללי, הכל מה שתחת גלגל הירח, כלומר רבעת היסודות, ונאמר בפרט על האחד האחרון מהם, והוא הארץ. ראיה לכך, אומרו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים רחפת על פני המים. הרי קרא את כולה ארץ, ואחר כך אמר, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. וגם זה סוד גדול מן הסודות, שכל מקום שתמצאו הוא אומר, ויקרא אלוהים לכך ככה, אינו אלא להבדילו מן העניין האחר. לא שהוא על די הקריאה באותו יום ברא אותו, כן? אלא להבדילו, כי הוא כבר נברא ביום הראשון, אלא להבדילו, ליחדו, ליחד אותו, לגלות את ייחודו ואת ייעודו ואת החוקיות שיש בו, אינו אלא להבדילו מן העניין האחר אשר שותף ביניהם בו שם זה. ולפיכך, פירשתי לך פסוק זה, בראשית ברו השם מעלה ומטה, לא שמיים וארץ במובן הספציפי המאוד מאוד מצומצם, אלא במובן הרחב, הכולל מאוד מאוד, ויהיה ארץ האמור תחילה הוא מטה, לא הקרקע דווקא, אלא כל מה של מטה, כלומר ארבעת היסודות, כולל ארבעת היסודות, והאמור עליה, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, אז זה כבר משמעות ספציפית מאוד מאוד מצומצמת, היא הארץ הודעה, זה לא משמעות של מטה, אלא זה כבר באמת מאוד נקודתי, והנה נתבאר זה, ומה שאתה צריך לדעת, כי ארבעת היסודות נזכרו תחילה אחר השמיים, אשר אמרנו כי שם ארץ הראשון מורה עליהם, לפי שהזכיר ארץ ומים ורוח וחושך. וחושך, מה זה חושך האמור בפסוק הראשון? וחושך על פני תהום, הכוונה שם יסוד האש. כי האש היסודית היא חושך, לא אור כמו שכעת. וחושך היא אש היסודית. אל תחשוב שזולת זה. שמתם לב, הוא מזהיר אותנו. אל תחשוב שזה אפלה, אלא ארבעת היסודות. בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה ארבעת היסודות. כן, לפי רבנו. וחושך היא אש היסודית, אל תחשוב זולת זה. אמר, ודבריו שמעת מתוך האש. באמר, כשומעכם את הכל מתוך החושך. באמר, כל חושך תמון לצפוניו. תאוכלו אש, לא נופח. כל זה, אומר רבנו, זה האש היסודית. אז יוצא איפה, יסוד האש. ולאו דווקא אש במובן של להבה. כן? ונקראה האש היסודית, בשם זה, מפני שאינה מאירה, אלא שקופה. ואילו הייתה האש היסודית מאירה, היינו רואים כל החלל בלילה בוער באש. והרי העובדה שבלילה יש חושך. אלא משמע שהאש היסודית זה רק בהירה, אבל לא הכוונה שהיא מאירה, שהיא מאירה. והיא מבחינה זו, היא חשוכה מבחינה זו. היא בהירה, אבל היא חשוכה, היא לא מאירה, היא לא מקרינה.
אבל מה קשור לדברי נבואה או דבר שמה מתוך האש לבין ארבעת היסודות?
יפה. ובכן, כדי לומר שאתה שומע קול נבואי מתוך האש, וזה קול נבואי, זה לא קול שפועם לך באוזן, אלא זה קול נבואי מתוך האש, מתוך ארבעת היסודות שאתה מכיר. אז יש גם משהו שלא קשור לארבעת היסודות שהוא קול נבואי. דהיינו שאדם מגיע בהשגתו לרמה שהוא מסוגל לשמוע מסר אלוהי, לא בתוף האוזן. אוכן. מה?
זה לא קול חיצוני, אלא קול פנימי.
תקרא לזה קול פנימי. והנה, נזכרו כפי הנחתם הטבעית הארץ, ועליה המים, והאוויר צמוד למים, והאש מעל האוויר. כי ביחדו האוויר על פני המים, יהיה החושך אשר על פני תהום, מעל הרוח בלי ספק. ואשר הצריכו לומר רוח אלוהים, מפני שכבר אמר שהיא נעה, כלומר מרחפת. ותנועת הרוח תמיד מיוחסת לשם, ורוח נסע מעת השם, נשבת ברוחך. לא כי מדובר ברוח רגילה, אלא רוח במובן של יסוד האוויר. אבל כיוון שבביטויינו כלפי האלוה, אז יש ביטויים שאנחנו משאילים אותם לצורך התבטאות, כאילו הקדוש ברוך הוא ברוח נסע מאת השם, נשבת ברוחך. לא יהיה הדיוט שיגיד נשבת ברוחך שהקדוש ברוך הוא עסקה ברוח שלו ואז הוא זעזע. לא, זה ביטויים מושאלים. כן, נשבת ברוחך ויהפוך השם רוח ים, כלומר שהקדוש ברוך הוא פוגע או מניע או מפעיל את ארבעת היסודות הללו. כמובן, במובן המצומצם שלנו, אנחנו חושבים באותו רגע, הקדוש ברוך הוא פועל ומפעיל. לא, אלה דברים שכבר הקדוש ברוך הוא הצביע אותם בזמן מעשה בראשית, לכשיהיו נסיבות כאלה, יהיה קריאת ים סוף, אשר היא בעצם מחוללת את כל הפלא הגדול הזה בארבעת היסודות. וכיוון שהחושך האמור תחילה, שהוא שם היסוד, זולת החושך שונה, זולת ושונה מהחושך האמור בסוף שהוא אפלה, בא לבאר ולבדיל ואמר, ולחושך קרא לילה. זאת אומרת, עד עכשיו בפסוק הראשון כשדיברתי על חושך זה יסוד, לא שזה אפלה, אבל ביום רביעי שאני מדבר על פעולות המאורות, לא שאז התחילו לפעול. אלא אני מגלה לכם את פעולות המאורות, את ייחודם, את ייעודם, את החוקיות שבהם, אז אני אומר לכם, עכשיו אני מתייחס בלילה, כשיש, אז זה נקרא חושך. למה? בגלל שאז אתה נמצא בעמדה כזו שאתה לא קולט את אור השמש, אז אתה נמצא בחושך. אז להבדיל בין החושך של הפסוק הראשון ובין החושך של יום רביעי, לחושך קרה לילה, כמו שבארנו, והנה נתבאר זה, ומה שאתה צריך לדעת, כי אומרו, ויבדל בין המים, אין ההבדלה במקום שנעשה זה למעלה וזה למטה וטבעה מחיד, אלא פירושו שהוא הבדיל ביניהם ההבדלה הטבעית, כלומר כוחות החוקיות, חוקיות הטבע הייחודית לזה והייחודית לזה. ושוב, כל זה כבר היה ביום הראשון, גילה לנו ביומו את ההבדלים בין זה ובין זה. כלומר, בצורה, ועשה מקצת אותו אשר קראות תחילה מים, דבר אחר, בצורה טבעית של מישהו, ועשה מקצתו בצורה אחרת, והם הללו, כי יש יסוד המים, ויש את המים שאנחנו מכירים. ולפי כך, אמר, גם ולמקרה המים קרה ימים, הנה אמר לך בפירוש, כי אותו המים הראשון, האמור בו על פני המים, מה שכתוב בפסוק הראשון, זה לא מים שאנחנו מכירים, זה יסוד המים, אינו זה אשר בימים. רק מאוחר יותר, כשכבר נכנס הספציפיות, לגלות לנו יותר נכון את הספציפיות, אז הוא דיבר על מים ימים, לא יסוד המים, אלא מקצתו נבדל בצורה מסוימת מעל האוויר, ומקצתו הוא המים האלה, ויאמרו ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, זה המים ממשי, כמו זה, כמו המים הזה, ובין המים אשר מעל הרקיע, זה יסוד המים, זה יסוד המים. לכן לא להתבלבל בדברים האלה, כמו אומרו ויבדל בין האור ובין החושך, שהוא כהבדלה בצורה מסוימת, אבל שוב, לא שפעולת ההבדלה בריאה מובדלת נעשתה באותו יום, אלא גילוי ההבדלה, גילוי ההבחנה נעשתה באותו יום.
ולמה כל החילוקים והגילויים האלה מחולקים לימים כמו ראשון, שני, שלישי, ואותה מידה אפשר להגיד את זה, לך לחשוב את זה בתורה בלי יום שני, יום שלישי?
תראה, בזוהר יש פתגם יפה מאוד, לא כל מוחו סביל דו. אנחנו לא יכולים רק בדרך הזו שהקדוש ברוך הוא ברא את משברה במושלם, עכשיו עושה לנו מעין הטבע, הנה ביום הזה הוא אומר ככה, ביום הזה ככה, בגלל קוצר שכלנו, בגלל קוצר שכלנו, כחב קשה היה לנו להבין את זה. ובכן, עכשיו, מה זה לחלק לימים? אני שנכנסתי לבית ספר, אז ביום הראשון למדתי ככה, ביום השני למדתי ככה, לא למדתי ביום אחד את הכל פעם אחת, כי לא יכולתי לקלוט. מה לעשות? האם המורה שלמד אותי לא ידע את הכל מההתחלה? הוא ידע את הכל מההתחלה. אבל בשבילי מה הוא עשה? הוא עודד את זה בשיעורים בשיעורים.
נדרשים שישה ימים, שישה רובריקות כאלה.
שאל את הקדוש ברוך הוא, לא יודע, שאל אותו. שאל אותו, כן. אבל תבין, יש צורך בעיון לחלק בשלנו, מה לעשות? אנחנו מוגבלים. לכן, נאמר ככה, כמו אומרו ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אתה יודע, לא פעם, היה לנו נדמה שהמורה מורח את הזמן. ונותן דבר שיכול לקצר אותו בהרבה זמן. והיו פעמים שהיה לנו את הרושם שהוא מעמיס עלינו במכה אחת דברים קשים להבין. עכשיו, מאוד יכול להיות שהמורה הזה באמת לא מסודר. אבל אם מדובר במורה מסודר ויודע מה זה, אז הוא יודע למה את זה הוא בודד ככה וככה וככה בשבילנו, ולמה את זה הוא דחס בפעם אחת. ברור, זה שיקולים של מי שנחשב למורה מקצועי וטוב. אז הקדוש ברוך הוא כנראה היה מורה מקצועי, כנראה. הוא עם דיפלומה. וכן, נחזור לעניין. נאמר ככה. והרקיע עצמו, מן המים נתהווה, כמו שאמרו, הוגלדה טיפה אמצעית. וכן אמרו, וכן אומרו, ויקרא אלוהים להרקיע שמיים. כמו שבארתי לך, לבאר שיתוף השם, כי משתתים בשם, אבל המים שמעל הרקיע זה יסוד המים, מתחת לרקיע זה מים ממשי. ושאין שמיים, האמור תחילה, ואומרו את השמיים ואת הארץ, היא לא השמיים והארץ שעכשיו אנחנו מכירים, הספציפי, כן? אלא מעלה ומטה, כן? את השמיים ואת הארץ, היא זו אשר נקראת שמיים. וחזק עניין זה, ואומרו, על פני רקיע השמיים, לבאר, כי בחזק עניין זה, ואומרו על פני רקיע השמיים, לבאר כי הרקיע זולת השמיים, ומחמת שיתוף זה שבשמות, פעמים קורה גם לשמיים האמיתיים רקיע, כמו שקרה לרקיע האמיתי שמיים, והוא אומרו, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים, ונתברר עוד בלשון זה, מה שכבר הוכח, שכל הכוכבים והשמש והירח תקועים בגלגל, כי אין חלל בעולם, ואינן על שטח גלגל כפי שמדמע המון, לפי שאמר ברקיע השמיים, ולא אמר על רקיע השמיים. הנה נתבאר, שוב, אתם רואים, זה פירוש רבנו, על בסיס האסטרונומיה שהייתה אז, שהיום היא לא קיימת. האם הרעיון של רבנו נפל? לא, הוא לימד אותנו שיטה. שאתה תבאר באור שיסלק אותך מטעות ביסודות האמונה. זה נפל? אוקיי, אני הולך למדע המעודכן, מנסה על בסיס השיטה שהקנה לי רבנו, לבאר באופן כזה שאני לא פוגע את ביסודות האמונה. עכשיו ככה, כי חומר מסוים היה משותף וקראו מים, ואחר כך נבדל בשלוש צורות ונעשה דבר ממנו ימים, ודבר ממנו נעשה רקיע, ודבר ממנו נעשה מעל אותו רקיע, וכל זה מחוץ לארץ. והנה תפס בדבר תפיסה אחרת לסודות נפלאים, אבל לעניין שאותו אשר מעל הרקיע נקרא מים בשם בלבד. למה בשם בלבד? כי מהו המים שמעל הרקיע? יסוד המים, כן. לא שהוא מן המים הללו, כבר אמרו, הוא גם חכמים זכרו לך, אמרו במאמרם, ארבעה נכנסו לפרדס, אמר לרבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. מה זה לאבני שיש טהור? כשאתם מתחקים אחרי ראשית הבריאה, כן, על המים שמדובר על בראשית הבריאה, היזהרו, כן, אל תאמרו מים מים, שכך כתוב, דובר שקרים לא יקול נגד עיניי. אל תחשבו שהמים האמור בבראשית הבריאה, כן, בארץ הייתה טובה וחושך נתון, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז מה רבי עקיבא מזהיר אותנו? אל תחשבו זה מים ממשיים, זה עדיין יסוד המים, כן? אם תגידו מים ממשיים, תהיתם. אוכן, התבוננה, אם אתה מאנשי ההתבוננות כמה בער במאמר זה, ואך גילה את כל הדבר, אם התבוננת בו, והבנת כל מה שהוכח בדברי חכמים, וידעת כל מה שאמרו בני אדם בכל דבר מהם, ועד כאן היה חזרה. עכשיו, עד כאן גם השור שעבר, מכאן אנחנו נמשיך.
מה זה בין יסוד המים למים? יסוד המים זה מים נטו, ניקים, בלי שום תערובת של יסוד אחר.
כן. רגע. במובנים שלנו היום, כי אתה הוא זה שדיברת שבוע שעבר, אם זה ארבעה יסודות או פחות או יותר, המים הרי זה ממן וחמצן. הוא מדבר, המים שמעשה בראשית, פסוק ראשון, זה יסוד המים.
המים
רגילים? מה? מים רגילים זה חמצן ממן, זה מה שאני מחזיק כעת. כן, כן. לא, הוא לא צריך להגיד לך על ממן וחמצן, זה המים שאנחנו כעת, מה שאני שותה, מה שאני מתקלח, מה שזורם בימים.
זה יסוד המים?
לא, זה מים ממשיים.
אבל
זה לא יסוד המים. שוב נכנסת בחור. כן?
יסוד
האש. יסוד האש. זה אש ממש? לא. יפה. אז גם המים, יש יסוד המים, ויסוד המים הוא לא מים מטריאליים כאלה. אלא. אלא יסוד המים. אשור. כן. עכשיו, ומה שראוי שתדעו ותתעורר עליו, הטעם אשר מחמתו, לא אמר ביום השני כי טוב. עכשיו שימו לב, ומה שראוי שתדעו ותתעורר עליו, הטעם אשר מחמתו, לא אמר ביום השני כי טוב. ערך 55 ראשית רבה. כן. וכבר ידעת מאמרי חכמים זכרונם לברכה אשר אמרו בזה על דרך הדרש, וטוב שבהם אומרם לפי שלא שלמה מלאכת המים. עכשיו, זאת אומרת, שימו לב, בדרך כלל והר אלוהים כי טוב, והר אלוהים כי טוב וכו'. ביום השני לא נאמר כי טוב, כן? ביום השלישי נכפל בו כי טוב, כן? אבל למה ביום השני לא נאמר בו כי טוב? אז אומר רבנו, אתה תקרא באגדות, תקרא במדרשי חז"ל, אתה תשמע כל מיני דברים. נראה לי שהדבר היותר קרוב לפרשנות יותר מכונית, נכונה, כי לא נשלם מבחינת הידיעה שלנו על ההבחנה בין יסוד המים ובין המים המטריאליים שלנו, אלא רק ביום השני, ויבדל אלוהים בין המים אשר מעל הרקיע, שזה יסוד המים ולא מים מטריאליים, ובין המים אשר מתחת לרקיע. אז כיוון שרק אז נשלמה בתודעתנו וידיעתנו על ההבחנה הזו, בעד אז אי אפשר להגיד כי טוב.
אנחנו לא מכירים את יסוד המים, אנחנו רק אומרים את המים, אבל לא יודעים מה זה.
בסדר, יש, יש. לא שאתה לא יודע. רגע, רגע. רגע, 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 רגע. קודם כל לא לומר, רגע, רגע. קודם כל לא לומר בהכללה, אנחנו לא מכירים את יסוד המים. אני, אתה לא מכירים את יסוד המים. אנחנו נלך לכימאים, והם יתחיל להגיד לי, מה אתה רוצה? תגיד לי, אתה רוצה חלוקה של יסודות, חלוקה מצומצמת או חלוקה גדולה? כי יש לי למעלה 104 יסודות בחלוקה גדולה, ויש לי חלוקה יותר מצומצמת, ואז הם יגידו לי, יסבירו לי, כי הם עושים את זה, הם יודעים. אבל זה אנחנו לא מכירים, אבל זה לא אומר שאם אני לא מכיר, זה לא קיים, זה קיים, במדע הכימיה זה קיים. ובכן, אבל רבנו מרמז ש... איך קוראים? כי יש אומרים שהמלאכים נבראו ביום שני, ואז אם היה אומר כי טוב, אז זה כאילו היה לו עוזרים, המלאכים וכו'. אז לכן אומר, נראה לי שמבין הדרשות זה הכי טוב לומר, בנוגע שלא נשלמה המלאכה עד שגילה לנו הקדוש ברוך הוא את זה. וכבר ידעת מאמרי חכמים ז"ל, אשר אמרו בזה על דרך הדרש, וטוב שבהם, הוא מרמז, יש דרשות טובות, יש דרשות פחות טובות, כן? וטוב שבהם, אומרם לפי שלוש על מלאכת המים. ועוד טעם הדבר, לדעתי, פשוט מאוד, והוא כל מה שהזכיר דבר מענייני המציאות שהתחדשו, הנמצאים לעולם, התמידיים, היציבים, אמר בכך כי טוב. עכשיו שימו לב, הערה מאוד מאוד מלפת. טוב מסמל יציבות, כן? וזה חשוב לעולם, היציבות חשובה לעולם. אני לא יכול לקבל את השקפתם של איך קוראים המתקלמים, שהכל מתחדש בכל רגע נתון, כן? אלא תמידות, יציבות, זה טוב. והרקיע זה, והדבר אשר עליו אשר נקרא מים, הדבר בו נעלם כפי שאתה רואה. לפי שאם תפרשהו כפשוטו, בקלישות העיון, יהיה דבר בלתי מצוי כלל, כן? כי אנחנו לא מכירים מה זה יסוד המים. אז לפי שאין שם גוף אחר זולת היסודות בינינו לבין השמיים התחתונים, ואין שמיים מעל האוויר. וכל שכן, אם ידמם דמה, כי הרקיע הזה ומה שעליו הוא מעל השמיים, תהיה מניעות הדבר יותר חמורה ורחוקה להשגה. ואם יתפרש כפי עניינו, ומה שהכוונה בו, יהיה יותר נעלם. אז בגלל שאנחנו לא מסוגלים, או יותר נכון, לא מבינים כל כך מהר את העניין הזה של המים מעל הרקיע, מתחת לרקיע, אז אנחנו לא רואים את היציבות, לא רואים את החוקיות, ואם כן, את לא אומרים כי טוב. שוב, פרשנות. כחיובי שהם לסודות הכמוסים, כדי שלא ידעו ההמון. ודבר שהוא כן, האח אפשר לומר בו כי טוב, כי אין עניין טוב, אלא שתועלתו גלויה. וניכרת במציאות, הנמצא הזה בקיומו לעולם. אבל הדבר שעניינו נעלם, ואשר פשוטו בלתי מצוי כך, איך ערן זעק אומר, מה זה יסוד המים? איפה הוא? והחירה אחריו רפאל. אנחנו מכירים. תראה, בגלל זה לא אמרו כי טוב היום השני. תראה, איזו תועלת גלויה לבני אדם יש בו כדי לומר בו כי טוב, כן? הוא מוכרח אני, תראה, זה כמו שאבא אומר לבן, שמע, אני עשיתי לך משהו נפלא, טוב מאוד. אבל מה עשית לי? אז הוא אומר, עשיתי איזה משהו רוחני שמועל לך. הוא אומר, תודה רבה. אני לא רואה, לא שומע, לא שום דבר. אבל אני אגיד לו, שמע, קניתי לך מכונית, קניתי לך ככה, כי טוב, טוב מאוד אפילו. כן? אז בדברים שדעת האדם הרגיל לא תופסת את זה, לא שזה לא קיים. אז מה כתוב יגיד כי טוב? לא אומר כי טוב. אבל הדבר שעניינו נעלם, ואשר פשוטו בלתי מצוי כך, איזה תועלת גלויה לבני אדם יש בו כדי לומר בו כי טוב?
לעומת זאת אנחנו, כן הרמב"ם אומר, מרב שמך אשר צפנת לראיך, ושם הרמב"ם אומר, חיי נצח הם טובים, 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 נו, עכשיו לא נדבר. מה, איזה טוב אנחנו נעשה את
הצדיקים? תראה. קודם כל, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, זה לא נאמר בתורה. זה נאמר לבני אדם נבונים שיודעים מה זה נקרא להגיע לדרגה רוחנית גבוהה, ומבינים שזה דבר מאוד מאוד חשוב. להם נאמר הדבר הזה. לבני אדם אחרים לא מדברים מה רב טובך אשר צפנת לרעך, מנסים קצת להכניס אותם לדברים, ואומרים להם, שמע, יש שם נהרות הפרסמון, יש שם אור לוויתן, ויש אור הגנוז, זה כבר אתה לוקח אותנו לאנשים מבינים, כן? אני מדבר דבנן, ידבנן, כן? כן?
אז בשביל...
כן, אז אתה רואה שחזל פועלים, מדברים בשתי שפות, בשפה שחכמים מבינים, ובשפה מושאלת, שבשביל ההמונים הם מבינים את זה כפשוטם.
אני אבל כאילו מערה, אתה אומר, רבנו מרחיב לו להגדיר טוב במה שהוא נעלם מידע.
כן, אבל...
אז העולם הבא, בשפה מאוד, אז מה אנחנו מבינים?
לא, לא.
לא.
רגע, אין שום סיבה שמישהו יחזור מעולם האמת והנצח לעולם השקר והבדיון ולעומר הקנאות והקנאה והתאווה וכל הזה. אין שום סיבה שמישהו יחזור משם. לא זו הנקודה. אף אחד לא אמר שאף אחד לא מבין מה זה מעל הרקיע, מה זה יסוד המים. ואמרנו, יש אנשי מדע שכן יודעים, אבל לרבים זה לא מובן. אז כשמדברים לרבים לא אומרים, איך קוראים, לא אומרים שזה טוב. עכשיו מה שאתה אומר לי, השכבות, מה רב טובך?
זה השכבות.
לא, כי מה רב טובך שנאמר במקרא, לא נאמר בשביל המון העם. של אנשים חכמים שיודעים מה זה השגה אלוהית, מה זה דבר כזה, ומבינים את העונג הצפון. כל הבעיה שלנו, כל הבעיה שלנו, שזה הפך להיות להשכבות יומיומיות, כן? ואז, כאילו, מה אומרים להמון העם? מה הם מבינים בזה? בסדר, אז תתן להם את מה שאמרו חז"ל, כן? וכן, הלאה. איפה זה? והוא זה, סליחה, ואשר פשוטו בלתי מצוי כך, איזה תועלת גלויה לבני אדם יש בו כדי לומר בו כי טוב, ומוכרח אני להוסיף לך ביאור, והוא, כי זה, ואף על פי שהוא חלק גדול מאוד מן המציאות, אבל אינו מטרה תכליתית להמשכת המציאות כדי שיאמר בו כי טוב, אלא לצורך שהיה הכרחי שתראה הארץ, ואבן זה, לא הבנתי מה שאתה מתקשר. הוא אומר, אבל אינו מטרה תכליתית להמשכת המציאות כדי שיאמר בו כי טוב. כן? המציאות תמשך בלב אחי. זאת אומרת, אל תחשוש שאם לא אומרים כי טוב, אז זה לא יימשך. כן? אלא לצורך שיהיה הכרחי שתראה הארץ. דיינו, כל מה שהוא גילה לנו, את ההבדל מעל הרקיעה, זה, מה הבנתם? הבנתם? אבל הוא לא חייב להגיד כי טוב, כי בלעדי כי טוב לא יימשך, לא יימשך. לא, הכל נברר כבר ביום הראשון. כן. כי אם הכי טוב של כל יום, אם הכי טוב של כל יום זה בריאה בכל יום, אז זה בעיה ביום שני שלא אמר כי טוב. אז הוא אומר, אל תדאג, הכל כבר נברר, הכל יימשך. וכן, ומה שאתה צריך לדעת, כי החכמים כבר ביארו, שהעשבים והאילנות אשר צמיח השם מן הארץ לא צמיחם אלא לאחר שימטיר עליהם ושאמרו ועד עליהם מן הארץ אינו אלא תיאור המצב הראשוני אשר היה לפני תדשי הארץ דשא לא ש... איך קוראים? אז הייתה הבריאה לא הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה את הצמחייה ואת הדשאים והכל אלא שתדע מאז שהקדוש ברוך הוא ברא, כן, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הטבע שהטביע, יורד גשם, יש צמחייה וכו', זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. ולפי כך תרגם אונקלוס, בעננה הרה סליק מנראה, ופשוט הוא זה מן הכתוב, שנאמר וחוסי חסדה תרם יהיה בארץ, ואינן זבאר גם זה, וכבר ידעת, אתה מעיין, כי ראשית סיבות ההביאה בהפסד, אחר הכוחות הגלגליים, האור והחושך, כלומר, מתחת לגרמי השמיים יש אביה והפסד עלינו, בעולמנו שלנו. ומהו הדבר שגורם לאביה והפסד? זה האור והחושך. מחמת מה שנספח להם מן החום והקור, ובתנועת הגלגל התערבו היסודות, ובאור וחושך התחלף מזוגם. וכך, על ידי התערובות של היסודות בעולמנו שלנו. אז יש פעולות תוצאות כימיות שונות, ומקבלים הרכבות מסוימות, כן, דברים שונים, מה שהיה לך פעם, דבר כזה, יכול להשתנות, אני מחמם את המים, אז פתאום זה מייעדים, מתפצל, המימן וחמצן, אני מאחד אותם, כל זה אביה והפסד, אביה והפסד בעולמנו שלנו, כאן, בכדור הארץ, ובאור וחושך התחלת מזוגם, וראשית המזוג, התחדשו מהן שני העדים אשר המה ראשית סיבות כל השפעות העליונות אשר המטר מהן והם גם סיבות הדוממים ואחר כך הרכב הצמחים ואחר הצמח החי יש נבילה, יש התפתחות, יש הרבה דברים זה הוויה וסד ואחרון ההרכב הוא האדם ושהחושך הוא טבע מציאות כל העולם התחתון והאור מופיע עליו הרי שבעדר האור יישאר המצב היציב, וכך בא כתוב מעשה בראשית, בדיוק לפי דירוק זה, לא יחרוג מאומה מזה. ומה שאתה צריך לדעת, אומרם, כל מעשה בראשית, לקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לציוונן נבראו. אמר שכל מה שנברא, נברא כפי שלמות כמותו, או כפי שלמות צורתו ובשפר מקרב והוא אומרו לצביונם, מן צביהי לכל הארצות. דע גם זה שהוא יסוד גדול לא כבר מבאר. שוב, מתי? מתי כל... בדיוק. לצביונם לברעו, הכל מושלם כבר ביום הראשון. מה נעשה בשאר הימים? גילוי, גילוי.
זאת אומרת,
הבריאה
עצמה הייתה
מבזק
אחד, כולה.
נכון. מבזק חדשות.
זאת אומרת, מה שנברא באותו הבזק, זה לא משנה...
לא משנה הטבע.
נכון.
מה שנברא באותו הבזק זה מה שיש לנו היום.
נכון. עכשיו, נכון.
וממה
שאת...
מה
שאני
אומר לכם זה בניגוד למפץ.
לא, למה?
כן? כי המפץ זה מה שזה שלכם, מה לעשות?
אוכן.
זה נה,
נה. אוכן.
זה הבקר שחוק עולה בטבע, אין לקוחות האלה שהוא אמר, איך להתפתח?
גם מסכירים, גם
מסכירים
שהסתמכו אותם, לא רואים אותם, התפתחו
ואחרי כמה... רגע, רגע. שוב פעם, כשהוא מדבר על שלבים, כשחיים מדבר על שלבים, הוא כמו המדענים באים מאחורה לפנים. אחורה זה מצבנו שלנו. שכבר יש לנו מושגים של זמן, ואנחנו עבסי זה מעריכים דבר שהוא בעת בריאת הזמן. בעת בריאת הזמן אני לא יכול לדבר על שלבים במושגים של זמן. זה נקודה חשובה מאוד.
אין זמן.
אין זמן. נקודה מאוד חשובה.
אנחנו מדברים אחרי המפץ הגדול.
עוד פעם.
מיליוני שנים אחרי המפץ.
עוד פעם, מיליוני שנים.
לא אתם מבעלים מזה. זה לא משהו אני מבין מה זה.
וממה שאתה צריך להתבונן בו מאוד, מה שהזכיר בריאת אדם בששת מבראשית. עכשיו רבותיי, עכשיו רבנו נכנס לעניין האדם, לעניין האדם. זה נקודה מאוד חשובה. תזכרו, הקדמה. כתוב ביום השישי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זכר ונקבה, פרעם. פתאום יש לנו פרק שני, וכל המפרשים עומדים על כך. כל המפרשים. רואים, פרק שני, פרק שני, שני דברים שונה בתכלית, כן? ושם הקדוש ברוך הוא מופיע... בתור זה מנתח, כן, כן, ולוקח אחד מצלעותיו, וישן, עושה תרדמה, ונטוח, וכל הדברים האלה, ויפה לשם... עכשיו, מה זה? האם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשלבים? כלומר, ביום השישי ברא אותו ככה, ואחר כך התחיל לעבד בו צורה, כפי שהוא עבד בו בפעם השנייה, או לא? אומר רבנו, לא! הקדוש ברוך הוא ברא את האדם זכר ונקבה ברעם במושלם ביום שישי.
שני גופים או גוף אחד?
שני גופים. שני גופים, אל תדאג, אל תפחד. שני גופים, ובאותו יום הם חטאו, באותו יום נצטבו, באותו יום חטאו, באותו יום הם גורשו, זה דברי חז"ל, לא דבריו. הכל באותו יום. ואם אנחנו אומרים שעוד לא השלים את הבריאה, אז איך זה באותו יום הכל? אלא, שכל מעשה בראשית שמתואר בפרק שני, הוא אליגורי, הוא מסרים ערכיים, אמוניים, יהודיים. זהו. ואז מה יוצא? התיאור של הניתוח הזה, לא שהיה ניתוח פיזי, אלא כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחווה, אז היה צריך להיות שהאדם בחווה יהיו מאוזנים מבחינת היצירות המינית. היה צריך להיות. זה האידיאל. לדעת מתי מקיימים חיי מין, מתי לא מקיימים חיי מין, כיצד מקיימים חיי מין. אבל הוא נצטווה, אל תאכל מפרי עץ הדעת. כלומר, זה לא פרי שהוא אוכל ונשתנה. לא ויטמינים וכדורים, כדורים להגברת חיי המין, זה לא זה, אלא זה ייצור, זה להפוך את המין לתעשייה מינית, להפוך. איך? על זה שהוא לקח את המין, את חיי המין, שהיה צריך להיות באחור, מה פרש באחור? נוסף, איש ואישה חיים, כאיש ואישה משלימים זה את זה, וכשצריך, אז יש חיי מין, אבל זה מאחורה, לא מאחורה בפעולות מיניות, מאחורה, הכוונה, זה צריך להיות, לא העיקר, לא העיקר, ועכשיו, בחטאו, הוא העביר את הכל קדימה, וכל הזמן, הוא כל הזמן מתגרה, יש לו אישה, השדרן הזה, יש לו אישה, אבל יש לו עוד כמה נשים בתוך המערכת השידור, ואם זה הוא מתחיל, ואם זה הוא מתחיל, ואם זה הוא מתחיל, זה ההרס לאדם הראשון, זה החטא שלו, הוא שם את הנשיות במקום האישיות. חווה הייתה צריכה להיות אישיות. מה? לא שומע.
זה היה
אחרי
של
עץ הדעת? עץ הדעת לא חטא.
זה היה אחרי של אדם הראשון.
כן, כלומר, לקח, הוא אמר, אני בדעתי, אני אקבע לעצמי מה טוב לי. אתה הקדוש ברוך הוא, אמרת לי, ויהיתם כאלוהים, אני האלוהים, אני הריבון, ואני אקבע מה טוב לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה. באותו יום, כבר שם במרכז החיים את התאוות, הפך את חווה, וחווה את עצמה.
כי זה... הוא לא פעולה שעושים אותה בשנייה, עושים כאילו איזושהי פעולה. לשים את התאווה במרכז החיים, זה תהליך, זה משהו שהוא... זה לא משהו שאתה מחליט, אוקיי,
תראה, ובין החילונים. החילוני אומר, לא מקובל עליי שמישהו מלמעלה מכתיב לי איך לחיות. אני יודע מה טוב לי, ואני אקבע לי מה טוב לי ואיך אני חי. זה ההרס. התהליך הוא כמה עושה זה, נכון, אבל זה מכאן מתחיל ההרס. זה פרי עץ הדעת. ההחלטה של האדם שהוא ריבוני בעניין הזה. לא הקדוש ברוך הוא. ולכן, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, והוא מתחבא בגן, כי הוא כבר בלי אלוהים. רגע, רגע, תקשיב! הוא מתחבא בגן, כי הוא כבר בלי האלוהים. עד עכשיו הוא היה עם האלוהים, ועכשיו הוא בלי האלוהים, כי הוא דחק את האלוהים. הוא אמר, אני קובע. זה המצב. ברור, שבואו תשמעו.
זה נשמע
שאתה חדש יכול. יפה, נגיע בעזרת השם, אתה לא נותן להם להגיע, נצטרך להפסיק עוד פעם באמצע. ויקח השם אלוהים את האדם, יאמר רבנו, אלה אותו, שם אותו בגן עדן. אמר לו, תשמע, תתחיל משודרג, תתחיל לעבוד ולהתנהל, אתה ואשתך ואשתך איתך, לפי ערכים אלוהים. אבל הוא לא רוצה, הלך בכיוון אחר. ויגרשהו השם מגן עדן. למה? כדי להניע אותו לחזור בתשובה, שיראה איך החיים שלו בלי האלוהים נראים. 130 שנה אדם הראשון וחווה חיו בחופש מיני, נולדו להם ילדים, הילדים האלה היו לילין, שדין, מרעין, לא יודעים מה זה אלוהים, לא יודעים מה זה אבא, מה זה אמא, במובן המופרש בדבר, כן? כל אחד עושה מה בא לו, מה בא לו? אז נפל להם הסימון, חזרו בתשובה, שת קישת לי זרע אחר, תפחו תקופה חדשה, ועד לאותו, עד לשת, כל אלה נשמדו בדור המבול, כי לא רואים, לא מבחינה, הם היו כמונו, אבל האג'נדה שלהם הייתה, אני קובע לעצמי.
זה
ברור. מה מה?
איפה מתחילה אליגוריה ואיפה נגמרת אליגוריה?
מפרק שני מתחילה אליגוריה. כל פרק שני זה אליגוריה.
איפה נגמרת?
פרק שני זה אליגוריה. במקומות אחרים אני אגיד לך. אבל זה פרק שני אליגוריה. ובכן. כן.
זוג אחד נבראו?
זוג אחד. זוג אחד נבראו, מזה התפתח העולם. עכשיו, ומה שאתה צריך להתבונן בו, זה הייחוד בין בעלי חיים ובין האדם. אני יודע, זה הייחוד בין האדם ובין בעלי חיים. בעלי חיים זה כמו צמחים. כן? זה פוריות. בכוונה נברא אדם בחווה, הייחודיות, האישיות. זה לא ייחום. לא ייחום שכל אחד הולך כלב עם אלף כלבות או אלף כלבים עם כלבה אחת. לא. ההתחברות האישית, האישיותית, זה עולם אחר לגמרי. אוכל, שאתה. ומה שאתה צריך להתבונן בו, מאוד. מה שהזכיר בריאת אדם בששת ימי בראשית, ואמר, זכר ונקבה ברא אותם, הבריאה וסיים כל הבריאה, ואמר, וכולו שמיים וארץ וכל צבעם. ואחר כך התחיל התחלה אחרת לבריאת חווה מאדם, והזכיר עץ החיים ועץ הדעת. שוב, הלוואי עלינו שיש לזה קפסולה תחיל העולם. עץ החיים זה חיי אמת ונצח בעולם הבא. התובנה, התובנה, איך מתנהלים בחיים שמגיעים לייעוד של האדם, כן? זה עץ החיים. ועץ הדעת זה השלטון השכלי של האדם שאיננו מקבל ריבונות אלוהית. ותדעו לכם, אני יודע, אם נזכה סופה של הג'יפה הזו של הפרדות המיניות, זה לחדד את הדברים. מה פירוש? הרי מה קורה? הם באים ואומרים, זכות היא ללכת איך שאני רוצה. אפילו בלבוש הוא כמעט לא לבוש. אז תסתכל. מי אמר לך לסתכל? תגבור על יצלך. זה מנוגד ליצר. סליחה, מנוגד לטבע. מנוגד לטבע, מה אתה יכול לעשות? זה מנוגד לטבע. אז עכשיו הם יצטרכו לקבוע כללים. הם יצטרכו לקבוע כללים. לתת יד, לא לתת יד, לחבק, לנשק. מה זה לנשק? עם לשון, ועם לשון, עד איזה גודל בפנים. כל זה רבותיי, יצטרכו כעת. בדיוק, יצטרכו כעת להתחיל לפתוח את עץ הדעת. שהביא אותם מה שהביא אותם וזה, כן? זה דברים, ברוך השם. לא שאצלנו אין סוטים, יש אצלנו סוטים. אצלנו זה נורמה, אצלנו יש סוטים. אבל אצלנו, ברוך השם, יש איסור ייחוד, יש איסור בזאת התורה אחרי עיניכם, יש איסור נגיעה. אז הנורמטיבים, ברוך השם, ניצלים. אבל, הסוטים בוודאי לא. אבל אצלנו זה הנורמה. זה הנורמה, ככה זה. אם הם נותנות לראש העיר ידיים ומתחבקים, ואני לידו, זאת אומרת, לראש העיר אנחנו נותנים, לרב לא. בסדר, בסדר רבה, אני שמח מאוד מאוד. כן, אבל זה כאילו, זה נורמה. אז עכשיו הם יצטרכו על ידי כל ההטרדות האלה, להתחיל לאט לאט לקבוע כללים וכו', יגיעו, בעזרת השם. לכן, נאמר צעד כזאת. וסיים כל הבריאה, ואמר, ויכולו השמיים והארץ וחוץ ועם, ואחר כך התחילה התחלה אחרת לבריאת חווה מאדם. והזכיר את החיים ואת הדעת, וסיפור הנחש באותה הפרשה. זה בריאה אחרת. מה זה בריאה אחרת? לא שנברא, אלא בגלל הסיפור של הנחש, שכל כולו אליגורי, ואת החיים ואת הדעת. ועשה שכל זה היה אחר שהונח אדם בגן עדן. שהקדוש ברוך הוא אילה אותו, נתן לו עמדת פתיחה טובה, הלוואי עלינו, כן? ויקחהו וישימו בגן עדן. אילה אותו, אדם הראשון בחווה, התחילו בנקודת פתיחה טובה, אבל מה לעשות? החליטו שהם חיים בלי האלוהים.
אז זה לא מקום גיאוגרפי פה, גן
עדן. נכון, 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 לא מקום גיאוגרפי, נכון, נכון. וכל החכמים, זכרונם לברכה, מסכימים, לא שאין גן עדן.
לא נדבר על גן עדן
של פרק ב', נכון. וכל החכמים, זכרונם לברכה, מסכימים שכל פרשה זו הייתה ביום שישי, ושלא ישתנה דבר כלל לאחר ששת ימי בראשית. עכשיו, אם נסתכלו, כוונת רבנו, בערך 72 רבותיי, כוונת רבנו כנאה לאמור בפסיקתא, והוא בא גם בפסיקתא דרב כהנא, בחולה, בשעה ראשונה עלה במחשבה לברוא את האדם. בשנייה נמלך מלאכי השרת. כן. שוב, מה זה נמלך מלאכי השרת? כלומר, הרי האדם הוא אמור להיות בחירי. כדאי או לא כדאי? הבחירה היא מצוינת. אבל הרי עם הבחירה הוא יכול להיות ראש עד שאומר. כן? זה הנמלך, לא חס וחלילה, היה צריך להיות במלאה. כן? הלאה. בשלישית, כנס עפרו. כל זה ביום שישי. זה תיאור, רק לסבר לנו את האוזן. בשעה הרביעית, גיבלו. בחמישית, רקמו. בשישית, העמידו גולם הרגליו. בשביעית, זה רק בו נשמה. בשמינית, הכניסו לגן עדן. בתשיעית, ציבאו. בעשירית, עבר על ציוויו. באחד עשר, נדון. בשנים עשר, יצא מדימוס מלפני הקדוש ברוך הוא. וזה ביום שישי כולו. מה זה אומר? כל זה כבר היה מעשה בראשית. זה אומר שהפרק השני הוא אליגורי. כי אם באמת בא ויחולו השמיים בארץ חוץ ועם, ואחר מכן אלה תולדות האדם, הרי כבר גורש מגן עדן. אלא פרק שני בא ללמד אותנו תובנות חשובות מאוד. מאוד חשובות. אבל אליגורי. כן? הלאה, אני חוזר חזרה. ולפי כך, לא יהיה רחוק שום דבר מאותם הדברים, כפי שאמרנו, שעד עתה לא גובש טבע יציב, ועם זאת, כבר הזכירו את הדברים השמיעם לך מלוקטים ממקומותיהם, וגם העירך על דברים כדי שעירונו הם זל. ודע, כי הדברים הללו, אשר הזכיר לך מדברי חכמים, הם דברים בתכלית השלמות, ובאורם ברור לאשר הזכירו לו, מחוקמים מאוד, ולפי כך לא אריך בפירושם ולא ארחיב הדיבור בהם כדי שלא אהיה מגלה סוד, אבל עצם מזכירי אותם בסדר מסוים ובערות קלות יספיק להבנתך לכן לכמוכה ערות קלות. מזה אומרם כי אדם וחווה נבראו יחד מאוחדים אחור באחור. כן, כן. ושהוא נחלק ונרקח עציו והוא חווה וניתן כנגדו, ואמרו, אחד מצלעותיו, רוצה לומר, אחד צדדיו, ולמד מן צלע המשכן, אשר תרגומו, ספר משכנה, וכך אמר, אומרו מסתרוי, בהבן זה אך בהביאור, שהם שניים מבחינה מסוימת, אדם וחווה, הם שניים מבחינה מסוימת, והם אחד, דהיינו, מה פירוש? לא, בדיוק. לשניהם יש שכל, שזה מחבר אותם ליוצר, ולשניהם יש יתר, שזה מפעיל אותם מטה. אז מבחינה זו זה אותו דבר, איש ואישה, לכולם יש את הדברים האלה. השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים? האם אנחנו מתחברים על רמת האישיות, והמין הוא רק חלק ממבנה חיינו, או אנחנו לוקחים את האישה בתור נשיות, יצריות, שמים אותה מולנו, והיא, ואנחנו עושים תעשייה מינית. והם אחד, כמו שאמר, עצם עצמי ובשר מסרי. ועושים חיזוק לכך, ואומרו, כי השמות אחידים על שניהם יחד. אישה, כי מאיש לוקחה זאת, וחזק יחודם, ואמר ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. והנה, כמה חמורה, שכלות, מי שאינו מבין שכל זה לעניינים בהכרח, ומבין את זה כפשוטם, טיפש, שחל, ואין אין בער זה. ומה שאתה צריך לדעת, מה שבערו במדרש, והוא שהם הזכירו כי הנחש רחוב, ושהוא היה כגודל גמל. הנחש רבותיי הוא הנחש, הוא יצר רע, הוא השטן של האדם. כן? כי הנחש רחוב, ושהוא היה כגודל גמל, ושרחובו הוא אשר הטעה את חווה, ושהרוכב הוא סמאל, והם מניחים שמות הללו בסתם על השטן. ודאי לכם להבין רוכב ונרכב. תמצאים אומרים בכמה מקומות, כי השטן רצה להכשיל אברהם אבינו עד שלא יענה להקרבת יצחק. וכן רצה להכשיל יצחק שלא ישמע לאביו. כלומר, כל ההרהורים המלווים את האדם וגורמים לו לספקות, כן ללכת לעקדה, לא ללכת לעקדה וכו', כן לקבל את הקדוש ברוך הוא כמורה דרך איך לחיות חיי אישות בינינו או לא, כל זה, זה יוצא סתם, זה יוצא רע. מה אומר היצרה? כייף, חי אחד, חי איש, חי אישה, אישה אומרת, יש לי איש, כייף. זה כאן ההרס, זה הנחש. עכשיו, אינן נתבאר לך, כי ישמעאל הוא השטן, וגם שמות הללו לעניין, כמו שמות הנחש לעניין, ואומרו, בבאו לפתות חווה, היה ישמעאל רוכב עליו, והקדוש ברוך הוא שחק על גמל ורוכבו. הקדוש ברוך הוא מתבונן עליהם, איך שהם משתעשעים בחיי המין ברמה מופרעת, מופרעת. הם יקשלו, הם יתפוררו, שחק על גמל ורוכבו. ומה שאתה צריך לדעת ולתעורר עליו, כי הנחש לא ניגש אל אדם כלל ולא דיבר עמו, אלא היה חיזורו וגישתו לחווה. לא צריך לדבר איתו, זה היצריות, זה היצריות. ובאמצעות חווה הוזק אדם ובדו הנחש, והאיבה הגמורה אינה מצויה אלא בין הנחש, כן, שזה היצר המיני, וחווה, ובין זרעו וזרעה. ואין ספק שזרעה הוא זרע אדם, ויותר מופלא מזה, זה לא נחש, זה זרע אדם, ויותר מופלא מזה התקשרות הנחש בחווה, כלומר זרעו בזרעה, ראש ועקב, והיותה נוצחתו בראש תשקרת אותו. אם כך השתגע, נדלקתי, אומר, נדלקתי, מה אני יכול לעשות? נדפק לו הראש באותו רגע, זה נוצחתו, בזה נוצחתו, כן? משגע אותו בכל מדברים, נוצחתו, והוא נוצחה בעקב. דהיינו, כשהוא פועל אין שכלו דרך כעת ולא זה. כעת לא, וזהו, כן? יש לי כללים, יש לי כללים בדברים האלה, והנה גם זה ברור, הלוואי. ועוד מן האמרות הנפלאות אשר פשוטן בתכלית הזרות, ואם הבנת פרקי מאמר זה כפי שראוי להבינם, תתפלא על חוכמת המשל הזה ותאומו למציאות. והוא אומרם, משבא נחש על חווה הטיל בזו, מה? מה פירוש? ברגע שמפתחים את התעשייה המינית, קשה לפרוש מזה. עוד ועוד, מחפשים כל מיני דרכים והכל, כן? אז זה נקרא זומה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זומתם. לא פסקה, אלא הכוונה, כבר יש בה כלים לרסון. ההלכות שקיבלנו, המוסר שקיבלנו, יש לי נטהרה, יש לי נצניעות, יש... אז זה מרסן, זה פסקה זומתם. הגויים שלא קיבלו, אז... הכל נמשל כבהמות נדמו, אין כללים, אין כללים. גויים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו מתן. אז לא שהם נוכלכים, הגוי והגוי יכולים להיות נקיים מצחצחים, אבל הזוהמה המינית, ההפקרות המינית, היא קיימת, וחלקל גם מזה. ומה שאתה צריך לדעת, אומרם עץ החיים, מהלך 500 שנה, וכל מימי בראשית מתפלגים מתחתיו. כלומר, ביטוי לשלמות. ביטוי לשלמות, ופרשו בו כי הכוונה בשיעור זה הוא עובי גופו, לא התפשטות ענפיו. כי דהיינו, שוב, אם אנחנו מדברים על עולם של שכליות, אז זה אין סוף, זה דבר נצחי. לא סוף דבר נופו, אלא קורתו, כל זה משלים, משלים. אלא קורתו, מהלך 500 שנה, ופרוש קורתו, עובי קורתו עומדת. בסיום זה מצידם, להשלמת פירוש העניין ובאורו. והנה נתבאר זה, כי רבנו כבר באר את זה בחלק ראשון, את עץ החיים, לכן הוא קיצר כאן. זאת אומרת, בעץ הדעת, הוא כבר באר את זה בהרחבה בחלק ראשון, לכן הוא קיצר כאן. ועוד, ממה שאתה צריך לדעת, אומרם, עץ הדעת לא גילה הקדוש ברוך הוא אותו אילן לאדם, ולא עתיד לגלותו. וזה נכון, כי טבע המציאות מחייבת כך. עד כאן. אנחנו...